ברשות אמר דאטרה בראש הישיבה אמיתי הרב זלמן וידידיי היקרים ראשי הישיבה הרב רוזן, הרב דרוקמן, הרב גרינברג וקהל אדיר וקדוש זה. ראוי ויפה הדבר שקבעו יום עיון זה לכבוד הופעת הספרים הקדושים האלה לנתיבות ישראל של רבינו הרב צידה זצ"ל בהופעה מפוארת ברורה. ואומנם אנחנו לא עוסקים באזכרות היום, ראש חודש, אבל כדי להיכנס קצת לתוך דברי הקודש המאירים את נתיבות ישראל בדורנו, רק להזכיר, רבינו זצ"ל נולד בערב פסח, נשמתו הופיע בחודש ניסן בתקופה של ניסים גלויים, של הופעה גלויה של הקדוש ברוך הוא, ונשמתו הטהורה הסתלקה מאיתנו בפורים בחודש אדר בתקופה של התגלות נסתרת של הקדוש ברוך הוא. חייו של רבינו הקיפו את כל ההיקף המלא של ההתגלות האלוקית בעולם, מהגלוי ביותר ועד הנסתר ביותר. מאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים ועד ואנוכי הסתר אסתיר פני מכם ביום ההוא. שני אנוכי שביחד אפשר וצריך לומר עליהם אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. זאת נחמתנו שאיך שלא יהיה, בין בגלוי ובין בנסתר, הקדוש ברוך הוא איתנו. ריבונו של עולם מנהיג את העולם, גואל ישראל ממשיך לגאול, בין אם אנחנו מכירים בגלוי את צעדיו ומבינים אותם, ובין אם אנחנו לא מכירים בגלוי ולא כל כך מבינים תמיד. ובכל זאת אנו מצווים דע את אלוקי אביך ועובדיהו בלב שלם ובנפש חפיצה. בכל שליחותו של רבינו זצ"ל הייתה לגלות לנו את סוד הקשר, החיבור בין הנגלה והנסתר, את האחדות, את האחד, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, את קבלת עול מלכות שמיים האחת, גם בהופעה זו וגם בהופעה זו. ולכן כדי לעיין במספר רגעים שיש לנו, לעיין קצת בדבריו ולנתיבות ישראל, ויסלחו לי שאני עדיין רגיל לספר הישן. ספר הישן הזה שכ קיבלתי כגיליונות דפוס מידיו של רבנו זצ"ל. וקיבלתי את הגיליונות האלו בכ"ט אייר.
אז קיבלנו את הספר.
קיבלנו את הדברים בכ"ט אייר תשכ"ז, למחרת שחרור ירושלים, ביום שחרור חברון, בביתו בירושלים, כשבאנו מספר חברים, גם רב חיים, באנו ברוממות הרוח של אותה אווירה מיוחדת ירושלים, כדי לשמוע רשמים מאותה חוויה מזעזעת ברוממותה, אותה חוויה שהייתה לרב ציודה זצ"ל, לרבינו, בכותל בכ"ח אייר תשכ"ז, ביותו שם יחד עם רבי דוד הנזיר זצ"ל, והוא בא לשם בקומנדקר על ידי הרב גורן באותן שעות מיוחדות. ואז קיבלנו את האור הזה של נתיבות ישראל. אני רוצה לפתוח באחד מהמאמרים הראשונים, מאמר השני שנקרא על הפרק. המאמר הזה הודפס לראשונה בחוברת התרבות הישראלית שיצאה בתרע"ג לפני 90 שנה, ומספרם 1913. כשרבינו, אפשר לעשות את החשבון, רבינו נולד בתרע"א, רבינו היה בן 22 אז, כמו הרבה מכם היושבים פה. אני יכול להגיד בבושה של הכנעה, הרבה יותר צעיר מאיתנו, ולוואי אנחנו היינו זוכים למה שהוא כבר זכה בגיל 22. ואז כתב את המאמר הזה, בעצם שני המאמרים הראשונים שהופיעו בחוברת התרבות הישראלית, שהוא היה העורך של החוברת בעילום שם, וגם המאמרים האלו הופיעו בעילום שם. וכך הוא פותח במילים הראשונות: השעה שעת פוליטיקה. אתם שומעים? עוסקים בפוליטיקה. פוליטיקאי, רבינו הרב ציודה זצ"ל, עוסק בפוליטיקה. השעה שעת פוליטיקה. הוא מיד פותח, אז באותה שנה, שנה לפני מלחמת העולם הראשונה, כשהטורקים שלטו בארץ, זוכרים? רבותיי, שהייתה פעם מעצמה טורקית בעולם, האימפריה העות'מאנית, היו עוד אימפריות שכבר עברו מן העולם, הייתה אימפריה בריטית, הייתה אימפריה סובייטית. והנה הרציד עוסק בפוליטיקה. מעבר מזה, התפיסות והשינויים המדיניים השונים שבאו תכופים ורצופים בשנים האחרונות בטורקיה, בין בתוכה ובין מחוץ לה, ומעבר מזה התקדמות ענייננו בארץ ישראל והתפתחותם כלפי פנים, עם התגברות האנטישמיות בחוגים שונים של הממשלה, ממשלה טורקית, ושל העם היושב בארץ פנימה, כל זה יחד מכריחנו ודוחפנו להאיר ולבאר עתה את ערכי הפוליטיקה שלנו. שני דברים צריך לזכור לצייר לפנינו. רבינו זצ"ל היה בחור ישיבה. ואז, בוודאי עם כל הסממנים של בחורי ישיבה אז, של הלבוש הרבני, ששקוע כולו בתורה, ביראת השם, והנה הוא עוסק בפוליטיקה עולמית, הטורקים. ויחד עם זה הוא מיד מציין, ומעבר מזה התקדמות ענייננו בארץ ישראל והתפתחותם כלפי פנים. התקדמות ענייננו בארץ ישראל? מה התקדם בארץ ישראל אז? באותן שנים, מה היה בארץ ישראל באותן שנים? אבל יש מי שיודע לראות? ישנן עיניים של אמונה שרואים התקדמות, רואים התפתחות. בכל אלה אי אפשר להסתיר אותם, לא מעצמות עולם ולא תהפוכות בעולם ולא מלחמות בעולם. הרב ממשיך, ושעת כושר זו אל תעזב מאיתנו. בדחיפה הכרחית זו של סבכי המאורעות האלה נשתמש להתחיל להאיר ולבאר באמת את ערכי הפוליטיקה שלנו, לא רק כלפי חוץ אלא גם כלפי פנים. עכשיו ניגש לבאר את ענייני הפוליטיקה שלנו, ובהמשך הדברים בעמוד הבא, ומי בעל עינה פקיחה, מי הוא זה שיש לו עין פקוחה או עין פקחית גם כן, המסתכל אתה בחיינו הצומחים וגדלים בארץ ישראל, מצבו הכללי של עמנו וזרם התעוררות ההכרה הלאומית הכללית המעודדת רוח ומרבה פעלים בכל צדדי חייו בקודש ובחול, שהיא הולכת ומתמלאת בכל פלגותיו ותפוצותיו. איזה תיאור נפלא של זרם של התעוררות, זרם שמעודד. מי בעל עין הפקיחה ולא יראה ולא ידע שהערכתה של ציונות ולאומיות זו אינה תלויה במספרם ובערכם של שוקליה. של שוקליה הכוונה של אלו שקונים את השקל הציוני. מי לא יבין שהערך האדיר של ההתעוררות הלאומית הציונית הזו אז בתפריש עין ג' הערך איננו תלוי במספרים בכלל, כי הלא המספרים היו זעומים. ומי בעל עין הפקיחה ולא יבין ולא יכיר את גודל העלילייה של ההיסטוריה האלוקית של קוראי הדורות מראש השם אלוקי ישראל? מי לא יבין שמתנהלים כאן דברים היסטוריים על ידי בורא עולם, גואל ישראל? כי אמנם תנועת התחייה הגדולה והאדירה היא זאת תנועת התחייה, התקומה, התאורה, השחרור של העם הישראלי ותשובתו לאיתן אלומיו לימים מקדם. תיאור של דברים אדירים שמתגלים כאן. מי ידע לראות אז מעטים מאוד? ואנחנו נזכרים בדברי הרב בעצמו, אביו של רבינו הרב צידה, הרב זצה. עוד שנים מקודם, כשהרב הוציא קריאה שנקראת הקריאה הגדולה לארץ ישראל, הקריאה הגדולה לארץ ישראל שהוא פרסם אותה הרב בשנת תרס"ז, עוד 6 שנים לפני המאמר הזה של הרב ציודה, למספרם 1907. וכאן הרב קורא לארץ ישראל רבותיי, קריאה ליהודי חוץ לארץ, לארץ ישראל רבותיי, לארץ ישראל, את הקריאה הזאת נקרא בכל אחד, בכל גדול ולא יסף. בואו לארץ ישראל אחים נעימים, בואו לארץ ישראל, הצילו את נפשותיכם, את נפש דורותיכם ואת נפש עמנו כולו. הצילוהו משוממות ותמיון, הצילוהו מרקב והשפלה, הצילוהו מכל טומאה ורשעה, מכל צרה וצוקה שעלול עליהם בכל ארצות העמים בלי הבדל והפרש, וזה 10 שנים לפני השואה. אבל עוד יותר מדהים התיאור של הרב. לפני 96 שנה הניצנים נראו בארץ, אומר הרב. בואו אחים יקרים וראו איך שושנת יעקב מתחלת לפרוח על אדמת הקודש. בואו לראות איך רוח ישראל פורח ומתעורר לתחייה, לחיים, לכבוד ועוז. התדעו אתם אחים אהובים, אחים אומללים יושבי ארצות מאפיות, התדעו את האוצר הגדול של הקדושה והמנוחה, של העונג והשלווה, של רוממות הרוח, של גדולת הנפש, של קדושת החיים, של אבירות הרעיון ועדינות הרגש שיש בכל לב של ישראל היושב בארץ ישראל. הוי אחים יקרים, התוכלו גם לשער אפילו מעט מהרבה מחיבת ארץ חמדה, חיבת קודש וחמדת עולמין, והארץ כי טוב, מנוחה כי נעמה. כך קורא הרב, כך שר הרב על ארץ ישראל השוממה באותן שנים, גם שוממה מבחינה גשמית וגם עוד שוממה מבחינה רוחנית. אבל בעיני הרב ובעיני רבנו, איזו התעוררות, איזו התגלות נפלאה. מה שהיה עוד נסתר בעיני רוב רובם של אחינו בני ישראל היה כבר גלוי לעיניים, אותן עיניים של אמונה שידעו להוביל את הנסתר אל הנגלה, להתבונן, לראות לעומק, לראות את המשמעות, לראות את המציאות העצומה של מה שהולך ופורח בארץ ישראל. ועוד כמה משפטים מדברי הרב בעצמו באותה קריאה, ואני קורא את הדברים כי הדברים כל כך שייכים לנו היום. כי לפעמים גם אומרים לנו, מה זה ישע? איזה מיעוט קטן בעם, מה זה ישע? מה היה כל ארץ ישראל אז? פסיק קטן ממה שישע היום. ואיזו עוצמה גדולה התגלתה לעיני גדולי הדורות שידעו לראות בעיניים של אמונה, בעין פקיחה. והנה הרב ממשיך לומר, כי הרב כשהוציא את הקריאה הזאת בתפרי סמך זיין, ידע שיבוא אליו בטענות, על מה אתה מדבר? מה אתה רואה פה? איזו פריחה, איזו עוצמה של קדושה ושל אמונה. ולכן הרב אומר לקראת סוף הקריאה, לשווא יתאוננו המתאוננים מכל הצדדים, האוהבים והאויבים, יתאוננו על מהלכה של הפעולה המעשית להתיישבות אחינו על אדמת הקודש שלא גדול ערכה. לשווא יתאוננו. תרותי עיניים אלה אינם רואים את האור, אינם מרגישים אותו, אינם מכירים את אוצר החיים הגדול והאדיר שיש לנו גם אתה, גם אתה בתפריט סמזיין, גם אתה בארץ חמדתנו, אינם מכירים את כוח הצומח האדיר והנאור שכבר חבוי ועצור בקרבו, אינם מכירים את השפעתו הגדולה של זה הקהל הקטן היושב על אדמתו, אדמת קודש. אינם מכירים בשביל שאינם לומדים להכיר את התוך, את הנולד. הם יכולים רק להתפעל מציורים של גוונים קורא עיניים, משפעת חלגסים וכל צבחות, אבל אינם יכולים להכיר את הדר החיים של הקדושה השעננה, את המנוחה הפנימית ואת האור המאיר בשלווה ובטחה גנוזה השורה בעצם קדושתו בכנסת ישראל כולה היושבת על אדמת הקודש. הוי עברים, מי ייתן לכם עיניים לראות. הרב קרא לאותו קהל שישב על אדמת הקודש אז, זה הקהל הקטן, כי הוא באמת היה קטן, אבל הקהל שלנו, ברוך השם, איזה פלא, איזה קהל גדול ואדיר של מאות אלפים, ברוך השם, כן ירבו ואכן ירבו. בעזרת השם, איזו עוצמה אדירה שלנו היום, עוצמה יישובית, עוצמה של תורה ואמונה וקדושה ושמחת החיים. אני חוזר לדברי רבינו הרב ציודה זצ"ל, כשהוא מסביר את מה שעיניו רואות ואת המשמעות של הפוליטיקה, שעת פוליטיקה. מקור תנועתה הגדולה של האומה הישראלית הוא כמובן בתוך תוכה של האומה, בפנימי פנימיותה, בגידיה ובאיבריה ובאורכי חייה שלה בעצמה. לא בשלילה כמובן מקורה בבקשת מקלט בטוח בעל הגנה משפטית מפני אנטישמיות, צרת היהדות וצרת היהודים, אלא מה מקורה? אלא בחפץ חייה ותחייתה העצמי הפנימי החופשי של האומה. מתרפקת היא על דודה, מתגגעת היא אל ביתה, אל דחלתה, אל ארצה, לא רק כדי להיסתר שם מחמת המציק, לברוח מפני המכות החומריות או הרוחניות, אלא בחפצה החיובי העצמי לשוב לארץ חייה, לאלוקיה, לעצמיותה, לחיות את חיי הטהורים והבריאים, החופשיים, חייה שלה, חייה האלוקיים, עם השאיפה לבניין בית המקדש. יצא והתגלתה תנועת יישוב ארץ ישראל בחיבת ציון שלנו, בלי להתבייש, לדבר על המטרה, לבניין בית המקדש. זוהי המטרה הגלויה והברורה שאי אפשר להסיח את הדעת ממנה. טוב עשו המארגנים שבסוף היום הזה יגיע הציבור לסוף ציון והקיפוה. ואני רוצה רק כדי לסיים, הלו הזמן הוא מוגבל, יש עוד הרבה תורה שצריכה להישמע כאן. במאמר אחר, בתקופה אחרת, עוד לפני קום המדינה, י"ב בתשרי תש"ז, תוך המאבק על הקמת המדינה, שנת תש"ז, פרסם הרב מאמר נצח עמיתנו, לדרישת המדינה היהודית מישראל ומאומות העולם. הרב משיב לשאלות וכך כותב: אכן כל עיקר דרישת מדינתנו הרי היא לא מעת האומות האחרות אלא מעת האומה הישראלית, מאיתנו בעצמנו. לא שאחרים יעשו את חיובם אלינו, אלא שאנחנו נעשה את חיובנו בדבר השם אלינו, אל ארצנו ואל קיום חיינו ותורתנו בה, אל אחינו בית ישראל. גם היום, רבותיי, העיקר תלוי בנו, בעזרת השם. הדרישה היא מאיתנו, והדברים תלויים ודאי גם במעשינו, במסירותנו, שהם נובעים מגודל אמונתנו והכרתנו. הדרישה היא מאיתנו, מעמנו, מאחינו, מממשלתנו, ממדינתנו. מכאן אנחנו דורשים, בכל המובנים של דורשים, גם במובן של דרשו השם ועוזו, בקשו פניו תמיד, דורשים אנו את שלמות חיינו. ובכל זאת, צריך ללמוד איך להתייחס לאומות העולם, איך להתרשם מאומות העולם, איך לעמוד מול אומות העולם, גם היום, בדברים כאילו נכתבו להיום. והרב ממשיך: אבל דרישתנו מעת אומות העולם, מעת גויי הארצות, הלו זאתי, שהם לא יפריעו אותנו במילו חיובנו זה, שהם לא ינסו להכשילנו בעבודת קודשנו זאת. וכשם שנחרצה ונמרצה, מוחלטת וברורה, היא דרישתנו, אזהרתנו הפנימית מאיתנו, לצאת מן הגולה ולבוא אל בית חיינו, כן היא דרישתנו, אזהרתנו החיצונית מאיתם. לא למעננו בלבד, כי אם למען השם, וגם למענם הם, אומות העולם. אל ינסו ואל יהבלו להפריענו, להכשילנו בתקומתנו בארצי. כי את גלגל ההיסטוריה האלוקי לא יסובבו אחורנית, ואת הצעת השם הנאמנה המתבררת ומתגלה בקיום דברי תורתו ונבואותיו ובמוראות מעשי הדור והתקופה לא יבטלו. סיבוכים ועיכובים הם יכולים לגרום לנו בדרכנו הנשגבה הזאת, אבל את קשר הקיימה הממשי שחזר והתחדש בין עם ישראל וארץ ירושתו לא ירופפו. זה אמור על הקשר שהתחדש ומתחדש עם חבלי ארץ קדושים אלה. לא ירופפו. נקראו אחרים, אלוהים אחרים הם נקראים, שמאחרים את הטובה מלבוא לעולם. אבל את פקודתו הנפלאה והאיומה של ריבון העולם בשפת המעשה והרוח הברורה כלפי עקירת גלותם והנחת נחלתם של ישראל לא יכחישו ולא ישתיקו, כי אין עוד מלבדו, ויוותר יעקב לבדו ונשגב השם לבדו. כל העינויים והיסורים שיוכלו לעשות לנו בתוך כך לא יזיזו את התקיימותה והשתלמותה של המצווה הכוללת המתפרשת בהלכות תורתנו הקדושה ובהליכות עולמנו הנורא כאחת בדבר השם המתמלא במערכת מאורעותינו ומאורעות האנושיות להחיות את ישראל בהושיבם על אדמתם במשפט צדקם. צריך להזכיר את הפסוק בדברי חז"ל שרבינו מתייחס אליהם, אותו פסוק בפרשת שופטים: צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. ועל זה דורשים חז"ל: כדאי הוא מינוי דיינים כשרים בכדי להחיות את ישראל ולהושיבם על אדמתם. הנה הצדק האלוקי והנה התפקיד של דיינים כשרים, מנהיגים רוחניים גדולי תורה ואמונה. כשרותם מתגלה בכך שהם מחיים את ישראל. ואיך מחיים את ישראל? מבטיחים את החיים של ישראל, דואגים לפיקוח נפש של ישראל. ואיך מחיים את ישראל? בכדי להחיות את ישראל ולהושיבם על אדמתם. כך מחיים את ישראל. וכל מי שידבר דברים על פיקוח נפש כתירוץ להחליש את אחיזתנו בארץ ישראל, הוא מדבר נגד התורה, הוא מדבר נגד דברי חז"ל, ופוגע בכשרות של התורה. אלו הם דיינים כשרים שנאמר: צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. זהו פיקוח נפש, זהו להחיות את ישראל. ואנחנו שזכינו להיות שותפים למפעל האלוקי הגדול הזה, לשמש ככלי בידי הקדוש ברוך הוא, ואשרינו מה טוב חלקנו, הלא אנחנו חשים את החיות הזו, את החיות כפשוטה, ואת חיי הרוח וחיי האמונה וחיי התורה וחיי הקדושה, ואת החיים שאנחנו גם מקרינים מתוך ליבה של ארץ ישראל, מתוך ישע, את החיים שאנחנו מקרינים לכל רחבי ארץ ישראל. ואכן אשרינו שזכינו לקבל הדרכה זו לנתיבות ישראל, לפקוח את עינינו, להעמיק את אמונתנו, ובדרך המלך הזו נלך, נמשיך ללכת בכוחה של אמונה, בכוחה של קדושת החיים ובכוחה של שמחתה של יישוב ארץ ישראל.